ותאפשר קצת ליישר קו גם לכאלה שרק מתחילים איתנו עכשיו, וזה יהיה חשוב גם לכולם, יועיל לכולם. אז בואו נתחיל. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, כמו שרבי יהודה הלוי אומר לנו בכוזרי, שיש לנו דומם, נכון? ומעליו צומח, ומעליו... אוהו, אני צריך, שנקרא, לנחות. רק רגע. יש לנו צומח, ומעליו חי, ומעליו המדבר, נכון? אז אומר לו רבי יהודה הלוי למלך כוזר, בסדר, אז אלה ארבע המדרגות שאתה מכיר. האם יש מדרגה מעל? אומר לו, מדרגת החכמים הגדולים. אומר לו, זה לא מדרגה. זה פה, זה פשוט כמות. חכם קטן, חכם גדול, אבל זה אותו סוג. יש מדרגה מעל, ואז רבי יהודה הלוי מכניס בפיו של מלך כוזר תשובה גאונית. אומר לו, לא, אין. אין, זה שיא התובנה, השכל האנושי. ופה רבי יהודה הלוי בא ומצביע על מקור כל הבעיות האמוניות, חזק וברוך, יעבדו חעמים. שבעצם אנשים לא מודעים בכלל לעצמם. אין שום שיעור במשרד החינוך של היום, שחזרנו לארץ ישראל, שמלמד מה זאת נשמה. אין. אין שיעור כזה. אין שיעור, לא קיים. שום מקום. עכשיו, אומר רבי יהודה הלוי, יש מעל זה? אומר לו החבר, לא, אין, אין. התשובה הזאת של אין, זה כמו להגיד, הנה הבעיה. ואז אומר לו רבי יהודה הלוי, מה תגיד על בן אדם שהוא עולה לשמיים, הרבה יום, הרבה מילה לא אכל, כמשה רבנו, כשיא ההתגלות הישראלית, הוא אומר, טוב, אם מדרגה כזאת נמצאת, זה באמת מעל המדבר. אז כלומר, יש לנו מדרגה מעל המדבר שהיא נקראת נשמה. כן? עכשיו, אומר לנו רבי יהודה הלוי בהמשך מאמר ראשון, נפש זו לא נתאריה כי אם בתארים מלאכיים. מה הכוונה? כשמרצה למתמטיקה מלמד, אז הוא ילמד, 1 ו-1 זה 2, 2 כפול 2 זה 4, נכון? יופי. עכשיו, שיבוא מישהו וילמד משהו ככה רוחני, נשמתי, אז מה הוא יגיד? ההתלהבות וההתעלות והידיים והרבה אוויר. למה? למה אתה לא יכול לדבר מתמטי? מה העניין? למה זה ככה? כי באמת, ופה אנחנו במוסר אביך פרק ראשון, אומר הרב קוק, המחסום בלימוד אמונה זה שאנשים חושבים שהמילים בלימוד אמונה הם אותו דבר כמו בכל חוכמה אחרת. כלומר, כשאתה אומר לי אחד ועוד אחד זה שניים, האם אני צריך לחשוב שיש שם משהו מעבר לאמירה הזאת? אמרת לי אחד ועוד אחד זה שניים, הבנתי, חלס, נגמר. אבל בא איזה רב לישיבה תיכונית, באלול, צריך לאהוב את השם ולהתאבק בשם ולהתעלות ולהשקיע בלימוד וזה, והוא יושב מאחורה שם. תגיד, איך זה שיעורים בתנך? אפשר להעתיק? איך מסבירים את המרחק הזה? למה? אומר הרב קוק, תבין שהתיכוניסט הזה בטוח שכשהרב אומר לאהוב את השם, בסדר, הבנתי, צריך לאהוב את השם. אתה יכול להסביר לי מה האינטליגנטי פה? הבנתי. למה אתה צריך לחזור על זה ועוד ובהתלהבויות? מה העניין? מה החוכמה הגדולה פה? אלא מה? אומר הרב, חברים, הדיבור שייך, אני אומר את זה בהסברה כזאת, כן, הרב אומר את זה בלשון שלו, הדיבור שייך למדרגת השכל. אבל ההבנה הרוחנית הנשמתית, כשאתה בא להתעסק עם אינסוף, השכל הוא גבולי, הוא הגדרתי, יש לו גבול, הוא מבין רק דברים שנכנסים לביטים, לתאים, דבר לא מוגדר שאין לו סוף, שכל לא תופס. ברגע שאתה מדבר איתי על כל דבר רוחני, נשמתי, הנשמה שלנו היא משהו מן האינסוף. האם שכל יכול להבין אינסוף? איך קוראים לך, תזכיר לי? שיראל, אתה כבר שיעור ב', רק אתמול נכנסת לשיעור, נהיית לי שיעור ב', איך זה? ותיק, זהו, חלס. אין סוף. שיעור א', שמעתם? ככה זה. לא להיבהל, בהתחלה באים, קצת בשוק, זה עובר מהר מאוד. לא, אני נהיה כבר שיעור ב', אני לא מאמין, באמת לא מאמין. רק אתמול, שאלת אותי, אני יכול לקנס את שיעור, שיעור א', זה היה אתמול. צ'יק צ'ק, הזמן עובר, צ'יק צ'ק. נצלו את הזמן ולא לחשוש, מתרגלים, לומדים, בונים בניין, בנחת. נשמה היא מן האינסוף, ממילא חד משמעית, השכל לא יכול לתפוס אינסוף. ניקח חתול, בסדר? נשים פה חתול. עכשיו, החתול הזה החליט שהוא רוצה להתקדם בחיים. אז הוא ניגש למשרד החינוך, אמר להם, תשמעו, אני רוצה לעשות בגרות במתמטיקה. האם חתול יכול לעשות בגרות במתמטיקה ששייכת לעולם השכל? טוב, בסדר, בדיחה, לא, בסדר, בדיחות שלך, מה רצית? שימו לב עכשיו טוב. המרחק בין החתול לשכל האנושי הוא הרבה פחות לאין ארוך מהמרחק בין השכל האנושי לנשמה, לאינסוף. המרחק פה הרבה יותר קטן מהמרחק בין השכל לנשמה. ממילא, כשאני אבוא בשכלי וארצה לתפוס את הנשמה, להבין את הנשמה, אני יכול? לא יכול. שכל לא יכול להגדיר נשמה, לא יכול להבין נשמה, לא כלום. מה הוא יודע? הוא יכול ללמוד תורה ולהגיד לנשמה, על פי מה שאני למדתי בתורה, צריך לעשות כך וכך כדי שלך יהיה טוב. אבל הטוב שיהיה לך הוא לא בעולם התפיסה שלי, אני לא יכול לתפוס אותו. כלומר, השכל הוא כמו תוכנת תרגום בין הנשמה שהיא שייכת בכלל לאינסוף, לבין השכל עצמו וכל המערכות של הגוף וכו', לבין העולם. בסדר? אז למרות שהשכל הוא המוציא והמביא, לימוד מה זה? שכל. רב אברום זצ"ל, אבל מה זה לימוד? זה שכל, זה שכל, זה אפילו את השכל. אבל בסוף צריך לדעת שהשכל הוא המשרת הראשי, הכי חשוב, העיקרי, אבל הוא המשרת. כי בסופו של דבר, הידיעה עצמה היא בנשמה. וזה אין מילים! ככה אומר שם הרב קוק. בכל החוכמות האחרות, מה שיש בדיבור, זה כל מה שיש בחוכמה הזאת. אחד ועוד אחד זה שתיים, זהו. אבל פה, כשאני אומר לך אהבת השם, לא אמרת לך כלום. לא אמרת לך כלום. המילים הם רק איתותים. אז איך העסק עובד? כיוון שגם לך יש נשמה, וגם לי יש נשמה, אז אני, החוויות שאני זוכה בצד הנשמתי, ההבנות, שימו לב, זו אינטליגנציה. לא יודע אם נספיק היום לדבר על זה, לא יודע, לא רוצה יותר מדי ביום אחד, אבל, כן, זה אינטליגנציה, או אם תרצו, הבנה נשמתית. כשאתה לומד הלכות שבת, אתה עוד בשכל. כשאתה מבצע פעולות לקראת שבת, אתה בשכל. גם כשאתה הולך לבית כנסת, אתה עוד בשכל. כשאתה מתחיל להתפלל ולשיר, אז כל עבודת ההכנה שעשית עם כל הגוף שלך עד לשכל, מתחילה לקצור את פירותיה בנשמה. השכל לא יכול לתפוס את זה. אבל אתה בחוויית החיים שלך מרגיש מתיקות של אחד דודי. מתיקות עדינה כזאת שנכנסת פנימה ואתה חי אותה, נושם אותה. והייתם צריכים להגיע לגיל 18, בטח לא כולם 18, אבל להגיע לגיל 18, שיעור א' בישיבת אלון מורה, בשביל פעם ראשונה בחיים לשמוע לימוד מסודר על מה זו נשמה. שזה בעצם מה זה אני. חייב, אני, כשאני במקומות שיש לי את הזמן, ואני צריך לעשות את זה לאט לאט, אז אני אומר להם, טוב, כל אחד פה יגיד מה זה אני. עכשיו, כולם אומרים אני 20,000 פעם ביום, בהרגשה של ודאות ברורה, כאילו, מה, אני, מה? אני צריך לחשוב בכלל, נכון? אבל ברגע שאתה אומר להם, תגידו מה זה אני, החדר מתמלא בהשערות. כל אחד, יש לו איזה בו, איזה שם. כן, ברור שלא, גם, כן. ויושבים, 20 איש, 30 איש, כל אחד יש לו רעיונות. עד שמישהו זורק, נשמה. אומר לו, כן, ומה זה נשמה? לא יודע, זה אני. לא, זה כל המכלול. זה הפה, זה השם. למה? למה המרחק הזה? עוד פעם, כי לא למדו את זה. אז יש את עצם הרגשת החיים. אבל אם אין לך דעת, אתה לא יכול לעשות כלום עם עצמך. אם אין לך דעת, אתה לא יכול לעשות כלום עם עצמך. למדינת ישראל היום יש את כל הכלים לנצח, למגר את הטרור, ליישב, לכבוש, הכל. מה חסר למדינת ישראל היום? רק דבר אחד. דעת. הדור הזה שחושב את עצמו חכם גדול, הוא דור עני בדעת. זה המצב. ממנהיגיו עד קטניו. אני בדעת. חזרה אלינו. אז בעצם, כשאני אומר שיש דומם, צומח, חי, מדבר, אני צריך לדעת שפה זה השכל. שואל אותו רבי יהודה הלוי, מכניס בפיו של החבר, בכוזרי, מעמד רגע מעל, אומר לו, החכמים הגדולים. אומר לו, לא, החכמים הגדולים זה כמותי. במדרגות האלה זה הבדלים איכותיים. אומר לו, אם ככה אין, אין מעל. תשובת החבר מייצגת את כל מדינת ישראל כמעט. עכשיו, כמעט כל בן אדם במדינת ישראל, להגיד לך, לא, השכל זה שיא התובנה האנושית. זה משרד החינוך הישראלי. הלוואי ורק זאת הייתה הבעיה. משרד החינוך שלנו היום בכלל חורפן לגמרי. מנהלים סובלים, מורים סובלים, עם ישראל סובל. לענייננו חברים, הנשמה היא מדרגת חיים מעל השכל. ממילא אומר הרב, הדברים האלה לא יוודאו לאדם אלא בדיבור הפנימי. כלומר, בפנימיות של המילים. המילים עצמם לא יכולות לשאת את מלוא המשמעות שאתה בא להעביר, כשאתה מדבר על מושגים שהם בעצם מושגים של אינסוף. אין במילים. לא נוסד כלל בדיבור לדבר דברים האלה, כי הדיבור שייך למדרגה הגבולית, ההגדרתית, וזה מדרגת חיים מתחת לנשמה, וזה יותר רחוק מהנשמה מאשר חתול רחוק מהאדם. תבינו, אתה מדבר על אין סוף אתה מדבר. ממילא שיטת העבודה היא, אנחנו לומדים תורה, עובדים עם השכל, קיימים מצוות, ולומדים אמונה. כי אם אתה לא לומד אמונה עם תורת הרב קוק כמו שצריך, אז אתה אין לך דעת. אין לך דעת, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך בכלל. אתה לא יודע מה זה נשמה בכלל. אתה לא יודע מה זה. זה אחד נכנס למסעדה, התיישב, יש לכם מרק? כן. תוכל להמליץ לי? כן, מרק מנסטרוני יש לנו, חבל על הזמן. הביאה לו את המרק, הוא לוקח את המרק, שופך על הרגל. אדוני, מה אתה עושה? אל תדאגי, אני אשלם לך גם על הניקיון, גם טיפ, גם הכל. תוכל להיות צלחת. מה אכפת לעבודת ניקיון זה? הוא משלם. הביאה לו עכשיו מרק ירקות, והוא שופך את זה על הרגל השנייה. הוא קם, שם הרבה כסף, והוא אומר לה, תשמעי, מוכרח להגיד לך, מרק כמו שלכם עם המרקם המיוחד, בייחוד המינסטרון הזה היה פצצה. קם והולך. מצחיק, נכון? זה מה שאנחנו עושים בלימוד אמונה. במקום לקחת את המרק לפה, שופכים אותו על הרגליים. כשאתה בא ללמוד אמונה, אם אתה חושב שאמונה זה פילוסופיה, אתה לא בכיוון בכלל. כי באמונה אתה לומד עם שכל, והרב שם מזהיר באחת הפסקאות אחר כך, בפרק א', להיזהר לא להתרגש בהתחלה, תלמד עם שכל, קר. קודם כל תלמד את הידיעה הנקי, לא תתחיל להתרגש ולאבד את הצפון. קודם כל תלמד את הידיעה, תדע אותה. אחר כך אתה מתרגש עליה, כן? אבל מה הוא אומר בעצם בפסקה הראשונה של פרק א', מוסר אביך? הוא אומר, אדוני הנכבד, ההבנות העמוקות האמיתיות, שמסתתרות מאחורי המילים האלה, שהם בסך הכל איתותים ולא יותר. כי לי יש נשמה, לכל אחד מכם יש נשמה, אני מתאר על ידי מילים חוויה שנמצאת אצלי, אתם עדיין לא מבינים כלום. מתי אתם תבינו? כשיום אחד תגיעו למקום הזה, ואז תגידו, על זה הוא דיבר. על זה הוא דיבר. ולכן אומר הרב, אתה גם לא יכול להעביר הבנה נשמתית. לא ניתן להעביר את זה. אם מדען ישב 30 שנה, מצא נוסחה, אז הוא לפי המנהג המקובל, לוקח מגבת, סבון, רץ מהאמבטיה, וצועק שהוא מצא את הנוסחה החדשה, מכנס את כל החברה והמדענים, יושבים 30 דקות, שעה, שעה וחצי, מסביר להם את הכל, אחרי שעה וחצי, הם יודעים מה שהוא בנה ב-30 שנה, אותו דבר. אבל יהודי שבנה את עצמו בעבודת השם, והגיע להבנות נשמתיות, אין דרך לקחת את זה, להעביר לך את זה בשעה וחצי. אין דרך, לא קיימת. אתה צריך לעבור את כל המסלול בעצמך. ויותר מזה, כמו שהרב מסביר, אין כפל בנשמות. יהיו לך לבדיך. כל אחד מכם יש לו נשמה מיוחדת משלו, שעוד מעט אולי נגיע לזה. ממילא גם לא שייך. אתה צריך את העבודה שלך, את החוויה שלך, את פתיחת שערי הלב שלך. ואז אתה תגיע להבנות רוחניות של מה שאתה לומד בשכל. של מה שמסתתר מאחורי הדברים האלה. אז כלומר, יש פה עולם אדיר וענק שצריך לדעת לגשת אליו, כי אחרת אתה שופך את המרק על הרגליים. אתה לא מכניס את זה לפה בכלל. כשאני בא להאמין, אם אני לא יודע מה זה אני, אז מה זה מאמין? איפה אתה שם את זה? אם אני חושב שאני זה השכל שלי, אז אני מתעסק באמונה בשכל, וזה בסיימתי. אני יודע, כן, למדתי, יש גישת זה, גישת שם. כל פעם זה מציק לי כל כך לראות את הלימודים לבגרות, איך הם כאלה טכניים, חסרי נשמה, וגם לא יורדים לעומק, לעומק של הרמב״ם, לעומק של הדברים, לא מבינים אותם בכלל. כי לומדים את זה כמו איזה, כאילו, כמו היסטוריה כזה, לא יודע מה, שיטת זה, שיטת זה, ואלק הם יודעים, השגחה פרטית, הם לא מבינים בכלל מה הם מדברים. למה? כי לא לומדים בעמקות, וקודם כל פרק א', פסקה א', במוסר אביך. תסתכלו אחר כך בפנים. המוסר אביך, הרב כתב אותו בחול, ועל הרב עצמו, ממש בכתיבה שלו, אפשר לראות מה הוא עשה בחול, מה בארץ. כי הכתיבה שם היא יותר קשה. אבל מצד שני, המסר נמצא שם. היסודי הזה. חופן לענייננו, בואו נתקדם. עכשיו, כיוון שאני לא מלמד עכשיו כוזרי, אם הייתי מלמד כוזרי, זה היה נמשך 3-4 שיעורים. אז אני עכשיו לא מלמד כוזרי, אבל אנחנו צריכים שיהיה איזה שהם כלים משותפים, יסודיים, כדי שנוכל להתחיל את הלימוד של השנה. אז עכשיו בינתיים מה למדנו? שיש דומם צומח חי מדבר, עד כאן כולם אותו דבר, נשמה יש רק ליהודים. לגויים גם יש איזה ניצוץ אלוהי שמחיה אותם. אבל לכל גוי יש את הניצוץ הפרטי שלו. איזשהו משהו קטן שמחיה אותו. ומה יש לישראל? אז תכף נראה, אבל קודם כל, בואו שכבר נעשה התחלה, תפתחו באורות ישראל, פרק ב', פסקה ג', במהדורה הישנה זה קוף ממד', מי יש לו חדש? סליחה, זה קוף ממד', חדש איזה עמוד? ישן גם, כמה? קוף פי? כן, פרק ב', פסקה ג', פרק ב', פסקה ג'. בסדר? עמוד קוף פי בחדש. היחס של כנסת ישראל יחידיה הוא משונה, בעברית של חזל משונה, זה מה שאנחנו רואים היום שונה, מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כלומר, הקשר בין הפרט לכלל בעם ישראל הוא שונה מכל עם ולשון. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אם אתה אמריקאי, אז אתה תאכל איזה תרנגול הודו ב-Thanksgiving, כן? והיום הפרוגרסיבים, אשתי ואני ראינו את זה, התפוצצנו מצחוק, הם אפילו את החגים שלהם משנים למסרים פרוגרסיביים, כן? אז פתאום Thanksgiving הפך להיות שאומרים תודה לאינדיאנים שעזרו לנו להקים את אמריקה. מאיפה הטרלול הזה הגיע? זה פשוט המצאה של ההמצאות. כן? אז תודה לאינדיאנים שהם הרגו אותם ולקחו להם את האדמה, מה? אז זה פשוט טרלול פרוגרסיבי, זה לא התחיל, זה לא היה, כאילו, נגיד לפני 20 שנה, 30 שנה, המסר הזה לא היה קיים בכלל, כן? אבל בכל אופן, זה חיצוני. לא מקבלים נשמה, אבל עצם המהות, אומר הרב, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. אמריקה לא נותנת ליחידי הנשמה. למה? מפני שאין לה קיבוץ חטיבה אלוהית, אין להם צורה אלוהית נשמתית, אין להם את זה, שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו, כל הביטויים האלה הם כאילו לעומתנו, שאצלנו כן יש. אבל לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. עכשיו, זה לא הפסקה שאנחנו אוחזים בה, אלא זה לצורך בניית תשתית שנתוכל לדבר באותה שפה לפחות, כן? גם כל אלה שנכנסו חדש, וזה גם טוב לכולם, בואו. אז עכשיו, אחרי שלמדנו שיש לנו נשמה, שהיא משהו מן האינסוף, שיש לה גם אינטליגנציה, הבנה נשמתית שלא תיארתי אותה, ועכשיו שימו לב. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מאיפה הנשמה הזאת באה? מאיפה היא באה? אז אמרנו אינסוף, בסדר, אבל כשאתה מדבר על נשמת ישראל, הרי יש אינסוף, ויש אחר כך עולמות וספירות, מאיפה זה בא? מאיפה שורש נשמת ישראל? אז עכשיו שימו לב. אומר הרמב"ן בראשית כף דלת, פסוק א', ממליץ לראות אותו בפנים. אומר הרמב"ן על הפסוק, והשם ברך את אברהם בכל. הוא מביא מדרש, אחרים אומרים, בת הייתה לו לאברהם אבינו ובכל שמה. הייתה לו בת, קראו לה בכל. נדמה ששמעתי פעם על אחד שקרא לבת שלו בכל. בסיס המדרש הזה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה זה שהכל נהיה בדברו? ועוד המון, ועמך כולם צדיקים, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ועוד לא, הכל מלא בכל, כל, כל, כל. אז מה זה? וממילא גם להבין מה זה אצל הרב צבי יהודה הכללי. אתם לא מבינים ולא צוחקים, אני אסביר לכם. כשאנחנו היינו ילדים, בחורים, סליחה, בגילכם, אז הביטוי הזה כללי היה המסתובב בין המרכזניקים. ואחד סיפר לי שבציור של הרב צבי יהודה הוא תמיד היה מרגיש שהוא מבין הכל. הוא יוצא ואז הוא אומר לחבר שלו, תגיד לי, אבל לא הבנתי, מה זה כללי בסוף? לא יודע. עכשיו, הרב צבי יהודה הוא היה צריך לייסד את הכל, גם לערוך את הכתבים, גם להעמיד תלמידים, גם לפתוח את הדרך. הוא בגיל 60 דרך אגב, רק התחילו להיות לו תלמידים. ממש, כאילו, כן? זה בגיל 60, הוא היה בן 60 כשהעסק התחיל לזוז. תבינו, כן? אז בכל אופן, אז אנחנו היום, אני מקווה שנצא כשאנחנו מבינים מה זה כללי. בסדר? מה זה הכלליות הזאת? מה זה? אז הפסוק אומר, והשם ברך את אברהם בכל. כל. מה זה הכל הזה? אומר הרמב"ן, יש לה הקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל. ככה קוראים לה. ויש איזושהי בת נאצלת ממנה. אז, ומה? למה היא נקראת כל? הוא אומר, כי יתרון ארץ וטובה גדולה שופע על כל באי עולם, בעבור כי בכל היא. כלומר, למה זה נקרא כל? כי כל הטוב, כל הטוב האלוקי, אני לא אכתוב, כי צריך להיזהר לו לכתוב שם, שאז אי אפשר למחוק. כל הטוב האלוקי, של מי זה? מה זה? זה שלט. כל הטוב האלוקי שהקדוש ברוך הוא ייעד לעולמו, הוא שם אותו באותו מעיין שנקרא כל. למה הוא נקרא כל? כי הכל כלול בו. כל הטוב האלוהי, לכל היקום, לכל ההוויה, נמצא במעיין שנקרא כל. ואומר הרמב"ן, וזוהי הקלה בספר שיר השירים. למה היא נקראת קלה? כי היא כלולה מן הכל. וזו שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל. כל הזמן יש פה כנסת ישראל, כנסת ישראל. וזו שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל. למה? כי היא כנוסת כל. כנסת ישראל. כי כל הטוב האלוהי כנוס בה. אז עכשיו, רגע, אז לאן הגענו פתאום? מי זה הקלה בספר שיר השירים? מי זה כנסת ישראל? מה זה, מי זה? אז זה השכינה, שהיא שורה, או יותר נכון להגיד, שהנשמה שלנו, שימו לב, הנשמה שלנו, אותה נשמה שאמרנו שבאה מן האינסוף, היא באה מפה. כל יהודי, נשמתו, אתה ברגע זה, אתה הרי חושב, מסתכל, מתבונן, יש בך חיים, יש תאריך ימים ושנים, מאיפה החיים האלה באים? אתה יכול להגיד לי? מה זה? אז כלומר, אתה מרגיש שזה בא ואני לא תופס מאיפה, אני מרגיש בתוכי את החיים, אבל באיזשהו שלב, מקור החיים נעלם בתוכי. תשימו לב טוב, זאת אמירה סדנתית להמחיש, כדי שהדברים לא יהיו רק איזה תיאוריה, אלא דברים שאפשר לעבוד איתם. בסופו של דבר, כשאני מרגיש בתוכי, מתפלל, מרגיש, ראינה בעוניינו, וריב הריבנו, מהר לגאולנו, גאולה שלמה, למען שמך, חוון שמה, יוד כבב כגימטרי הגאולה. אין, מה, אני מרגיש שזה דבקות של חיים, נכון? ולאן החיים האלה נדבקים? באיזשהו שלב זה נעלם מהעין שלי. אני מרגיש את זה, אני חווה את זה, נכון? אני חי את זה, וצדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה, 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 יחיה. האמונה, מה יחיה? אמונה, לא, זה שכל, פילוסופיה, לא. יחיה. מה זה יחיה? זה אומר שאתה מבין את האמונה עם הנשמה שלך. אתה חי את זה. זאת האינטליגנציה הנשמתית. עכשיו שימו לב. שימו לב עכשיו. מאיפה החיים שלי באים? מכל שנקראת קלה, נקראת כנסת ישראל, מפה החיים שלי באים. נקודה הזאת, איך קוראים לך? ליאל?
ניר.
ניר, זה, או, זה שלטון וניר דוד, כן, אז פה שים לב ניר, שים לב טוב. מפה יש נקודה שאין כמוה, יש פה הרבה נקודות, כל מיני, כן? הנקודה הזאת ספציפית מתחילה לזרום לתוך ניר. זה נקודה מאוד מסוימת בתוך הכללות. מצד אחד היא של הכלל. מצד שני, היא נקודה מאוד מסוימת שנמצאת רק אצל ניר, לא אצל אף יהודי אחר בכל היקום, בכל הטבל, בכל מקום. משיח בא לכניסה לירושלים, חניך תורן, תבדוק שכולם פה. טוב, חניך תורן בודק. אומר לו, תשמע, אדוני המלך, כולם פה. יש רק איזה מושא אחד, הוא לקח איזה פטריה והוא שם זרוק על החוף בתאילנד. אני ביררתי את זה. ואין מה לעשות, נדפק לו השכל. בסדר, זה מה שיש, אבל כולם פה. אומר לו מלך המשיח, אין גאולה עד שמשה לא כאן עם הפטריה שלו. למה? כי משהו מכנסת ישראל, מהשכינה, מנשמת קול, כן? משהו מזה נמצא אצל משה. בסדר? עכשיו, כדי שתבוא גאולה, מה זה בעצם גאולה? מה זה גאולה? גאולה זה כש... הכל מתמצא, מתגלה, מתבטא ומופיע בעם ישראל פה למטה. זה גאולה. אז אם יש איזה משה אחד על החוף בתאילנד, אין גאולה. למה? כי לא כל מה שיש בכל של השכינה הקדושה, לא הכל יצא והתבטא ויצא אל הפועל. כי עדיין יש לנו את משה, שהנקודה הזאת היא רק אצלו. אין כפל בנשמות, אומר לך הרב, ומזכיר את הפסוק, יהיו לך לבדיך. תבינו את האחריות של כל אחד מכם, לבנות את עצמו. להוציא לפועל את האורות שלו, את הכישרונות שלו, את הנשמה שלו. לא דומה, כמו שאומר הרב באורות התורה, לא דומה המפגש שלך עם התורה, למפגש שלך עם התורה, למפגש שלך עם התורה, למפגש שלך עם התורה. לא דומה, כל אחד מכם מגלה תורה פשוט כהלכה, כן? על פי ההלכה, אותו דבר, אבל עם הזווית שלו, עם הראייה שלו, בתוך הגבולות של ההלכה, וזה נקרא לגלות אור של תורה בעולם. אז נמשיך. אז עכשיו בעצם אנחנו לומדים לדעת שכל יהודי מקבל את נשמתו מהשכינה כנסת ישראל. עכשיו תתרגלו החדשים שפה, אנחנו לא מלמדים קבלה, אבל הרב קוק כותב באיגרת תף י' ד' שמישהו שואל אותו איך מלמדים קבלה בישיבות, בשיעורים, עלי אנשים, והגמרא בחגיגה אומרת שלא מלמדים, לא דורשים במעשה מרכבה, אלא רק לפה, רק לשם. אמרנו הרב קוק, זה לא מלמדים, זה לא על זה מדובר. מה שאתה לומד בישיבת מקובלים זה רק את האיתותים. שמות, ספירות, איך זה בנוי וכן הלאה. אבל זה לא מלמדים אותך את הסוד עצמו שמסתתר מאחורה. זה רק מי שזוכה בעצמו, זוכה. רגע, מה שאנחנו צריכים זה לא את זה, רק הזכרתי את זה. אומר שהרב, קודם כל, לפני שהוא אומר את האמירה הזאת, קודם כל תדע לך שיש דברים שהם כבר נעשו גלויים לכל. ומה שנעשה גלוי לכל זה כבר לא סודות התורה. אז 10 ספירות יכול ללמוד גם סטודנט בהרווארד. אז אם גם סטודנט בהרווארד יכול ללמוד 10 ספירות, אז גם אתם יכולים ללמוד 10 ספירות. נכון או לא? מה אתם אומרים? סטודנט בהרווארד, איזה גוי, יכול לדעת 10 ספירות ואתם לא. עכשיו מישהו ישאל, איך יכול להיות שמה שפעם היה בתחילו וחימו 10 ספירות, וזה, שגם היום בתחילו וחימו, כן? צריך ללמוד את זה בקדושה, בטהרה, אבל יחסית זאת ידיעה נפוצה. אז איך זה הופך להיות פתאום מסודות התורה למשהו גלוי? אז פה יש משהו שאני לא יודע אם זה אחראי מצידי לרוץ לדבר הזה, אבל תנסו להחזיק ראש, שימו לב טוב. אם בעצם מה שיש בשכינה זה הופך להיות נשמות של ישראל, של כל אחד מאיתנו, וזה זורם כל הזמן, זה לא ניתק. גם בשנייה זו זורם הנקודה שלי, זורמת מכנסת ישראל אליי ונותנת לי חיים. אותו דבר אתה, ואתה, 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 ואתה. אותו דבר. עכשיו שימו לב. אז בעצם, כל הנשמות שלנו, התוך שלהם זה פה, כנסת ישראל. עכשיו, מה הקבלה מלמדת אותנו? מה הקבלה מלמדת אותנו? היא מלמדת אותנו לדעת ולהכיר את השכינה, לדעת ולהכיר את התוכן של השכינה, וכל המדרגות שמעליה ואיתה וכו' וכו', נכון? אז בעצם מה היא מלמדת? את מה שיש בנשמות שלנו. נכון? עכשיו שימו לב טוב, שימו לב טוב כי זה לא פשוט, אבל זה כן פשוט, זה לא מסובך, שימו לב עכשיו טוב. אומר הרב שככל, כלומר אומר את זה לא בצורה כזאת ישירה, אני אומר את זה בלשון שלי, ככל, שימו לב, נשמת ישראל וסודות התורה. ככל שנשמת ישראל נפתחת, סודות התורה נפתחים. וצריך להיות יחס ישר. רמת הפתיחה הנשמתית, רמת פתיחת סודות התורה. למה? כי זה. הסודות התורה זה בעצם סודות נשמת ישראל. מהרב קוק בורות התשובה פרק ד' פסקה י' ובעוד בתחילת עדר העיקר, מאמר מהצורי ובעוד מלא מקומות. אומר הרב, מאיפה באה החילוניות? כי עם ישראל היה, נגיד, בפתיחה נשמתית מספר 7, ובפתיחת סודות התורה מספר 2. אז היה חוסר תאימות. אנשים ביקשו, תגיד לי למה שבת? שאלו שאלות, הסתכלו עליהם, מה נסגר? עכשיו, למה פתאום שאלו שאלות וקודם לא? כי הקודם היו בגלות, אז הכל היה סתום. ברגע שהאור של ארץ ישראל התחילה לקרוא לנו, אז התחילו לפתח שערי הלב, אנשים התחילו לשאול שאלות, כי בארץ ישראל אתה לא יכול להישאר כמו בגלות, רק שכל, רגש ושלום. שמה נפתחת, אז ממילא אתה מתחיל לשאול שאלות. עכשיו, ביקשו תשובות, לא היה. לא היה. הם היו בפתיחה מאוד גבוהה כבר, והמענה היה רמה 2. התרשלות מעיסוק בפנימיות התורה. איך ההתרשלות הזאת הגיעה? מאוד פשוט, יצאו לגלות, הנשמה נסתמה, אז כבר לא היה להם את המוטיבציות להתעסק בעניינים רוחניים. מה עושה הרב קוק? אומר, אם זה ככה, התרופה היא לפתוח מהר את סודות התורה, שגם הם יהיו ברמה כמו של פתיחת נשמת ישראל. אז הוא מתחיל לגלות. בזוהר כתוב על מגלי ארזים, שזה דבר היום ונורא, כתובים דברים מאוד קשים, מי שמגלה ארזים. בא הרב הנזיר כמה ימים לפני פטירת הרב, והרב הרי חלה בגיל 70, והרב אומר לו שהוא פוחד שמה, מה שקרה לו, זה בגלל שהוא מגלה ארזים, חמנה אצלן. כלומר, שאולי הוא הגזים בפתיחת סודות התורה, כשהוא הבין שחייבים לפתוח מהר, כדי שיתיישר עם הפתיחה הנשמתית, עם הביקוש, שלא קיבל מענה, ובגלל שלא קיבלו מענה, לאן הם הלכו? לאוניברסיטאות של הגויים, והתפקרו. אתם מבינים? עכשיו בואו נחשוב על ביאליק. לא יודע אם יצא לך. איזה כיף, איזה כיף. כן, מה?
אם היה חוסר איזון, הם רצו משהו מאוד מאוד גדול, קיבלו מענה מאוד קטן.
נכון.
אז הם הלכו למקום...
לא, הם חשבו שאין מענה.
אז הם ניתקו את מה שהם היו...
כן, כי הם חשבו שבתורה אין תשובות. באוניברסיטה עונים תשובות. יש חוכמה היוונית, יש פילוסופיות, יש זה. פה לא יודעים לענות לי. ילמדו אותי מה לומדים במציאה. מה לומדים? כן. לומדו אותי שניים אוחזים, ילמדו אותי מה ההבדל מהו ארבע, למה שם זה כל דעלים כבר. וברש"י, אני הרגתיה, האם הטענה צריך שהיא תהיה יכולה להיות אמת? בהרגתיה היא לא יכולה להיות אמת, אז שם כבר לא, ולמה פה יחלוקו, ולמה פה ולמה שם, אתה מבין? אז כבר כל מיני דברים בתפיסה, כן? אז זה ידעו להגיד לך מעולה. אבל ברגע שצל שאלות באמונה, כל מה שאתם לומדים פה היום, הם לא ידעו. ולא רק הם לא ידעו, יש כאלה שעד היום ממשיכים, לא לומדים הרב קוק, והם לא יודעים. עד שנייה זאת, מה שאתה לומד פה, יש יום של ישיבות אדיר, שלא יודעים, לא לומדים. אז מה התוצאה של זה? אנשים חושבים שאין תשובות. אם אין תשובות, מה עושים? טוב, נכשלתם, אני אנסה אצל מישהו אחר. הלכו לאוניברסיטאות והתפקרו. ואז ביאליק כותב את הקינה, זה לא אפילו לא שיר, כן? את כולם לקח הרוח, את כולם לקח האור, ויוותר אני לבדי. ואז הוא מתאר איך השכינה בוכה לו, שרק הוא נשאר לה, וכולם הלכו. קינות הוא כותב. אתם מבינים את האווירה שהייתה? אז אנחנו היום צוחקים. מי צריך לכתוב היום קינות? כל העוזבי תורה. אנחנו היום פורחים, כל מי שנמצא פה זכה. מצאו לו מקום בישיבת אלון מורה. כמה אנשים רצו ואין מקום, מה לעשות? שהשם יעזור לכולם, זה השם, שהישיבה תתרחב ותגדל, וכל מי שירצה לבוא, יוכל לבוא. אז זה צריך להבין את זה, זה לא צחוק הדבר הזה. מה פה סידר את העניינים? דרך אגב, יש איגרת של הרב לביאליק, כשהוא בא לארץ, שהוא אומר לו, עכשיו אתה בארץ ישראל, לא צריך לבכות, לא צריך זה, הכל בסדר, כאן הכל מצוין, כאילו, מרגיע אותו, כן? אבל בכל אופן, שימו לב, אז בעצם יוצא שסודות התורה, זה בעצם סודות השכינה, שזה סודות נשמת ישראל, ואם נשמת ישראל נפתחת, אז יש ממילא דברים שהם כבר הופכים להיות ידועים לכל. אז לכן אני אומר שכשאני מדבר 10 ספירות, זה לא ממש קבלה. זה כבר ידיעות פשוטות יחסית, בסדר? כל זה היה הקדמה כדי שנוכל לעבוד ולא כל הזמן תיבהלו כשאני מזכיר איזה ביטוי מקבלה. לא, זה קבלה, אבל זה כבר ידיעה שהיא פשוטה, ידועה לכולם. אפילו סטודנטים בהרווארד לצערנו דרך אגב. זה לא היה אמור להיות. שיהודים עם משוגותיהם, שאתה נקרא, שהלכו ולימדו גם אצל הגויים. זה, מה נעשה? מה, מה? לא, הם לא יודעים כלום. זה היופי ברשבי. שרשבי כאילו גילה, אתה תלמד אותו ואין לך את התיקון הנשמתי, אתה לא מבין כלום, כלום, כלום. אם אנחנו אומרים על כל הדיבור שלנו, בתורה, הכל, שזה רק איתותים, כשאתה מגיע לקבלה, זה לא רק איתותים, זה איתותים של האיתותים, זה משלים וזהו. אבל אני אגיד, עשר ספירות, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. ואתה רואה אנשים עושים דוקטורטים אפילו. כן? לא יודעים כלום. כלום. פשוט בערות גמורה שמוצגת כאיזה אקדמיה. ועוד מקבלים תארים ומלגות. סטודנטים. השם יעזור לכולנו, חבל על הכסף. טוב, מה? מה הכוונה? בפתיחת זה? אז בואו, בדרך כלל יש ידיעות שברור לנו, אנחנו יודעים שהן ידועות לכל. לפעמים יכולים לטעות. הייתה חוברת אחת, הייתי בעבר מוציא חוברות, כל מקום שאני מגיע הרב, מה עם חוברות? הוציא לנו... הוצאתי איזה 35 חוברות, משהו כזה. אחת החוברות, אני כנראה טעיתי, נראה לי שטעיתי. חוברת אחת הגזמתי בגילוי סודות, לדוגמה. יכולים לטעות. יכולים לטעות. אני היום מאוד נזהר, אני מסתכל, ואני לא יודע אם הוותיקים פה הם זוכרים, אני חושב שפחות פעם אחת זה קרה גם פה שנה שעברה, שאמרתי, רגע, סליחו לי, אני עוצר פה, בוא נמשיך הלאה. כי באמת, אתה לא צריך, יש דברים שאתה לא צריך ללמד, זה לא ייתן את הפירות, כן? טוב, אחרי כל ההכנה וההתנצלות הזאת, זה לא התנצלות, זה באמת שתבינו מה אנחנו עושים פה, אז הדבר הזה, השכינה, כן, כנסת ישראל, הקלה, אז המידה שנקראת קול היא בחוכמה למעלה, כן? והבת הנאצלת היא המלכות למטה, וכל זה בעולם האצילות, שהוא בעצם התגלות הגילוי האלוקי שעל ידו נברא העולם. בסדר? שהקדוש ברוך הוא מצמצם את האינסוף, כן? גם אינסוף, הגרא אומר, גם הביטוי אינסוף הוא גם גילוי. לא עצמות, זה גילוי. כי מה אתה אומר? סוף אני יודע מה זה? לא סוף. אתה לא אומר שום דבר חיובי, אתה לא תופס שם. אבל זה גילוי. אבל עולם האצילות עוד יותר למטה, הוא קצה עולמות אין סוף. זה ביטויים שלא מוכרים לכם, אתם לא אמורים לשלוט בהם, זה בסדר. אבל בכל זאת אתם טיפה ככה נותנים קצת הרגשה. עולם האצילות הזה, בתוכו יש חוכמה ויש מלכות. זה מה שאני מכונה הבא, זה נקרא קול והמלכות נקראת קול. אני אגלה לכם סוד. שגם יוסף הצדיק, גם היסוד, כן, היסוד גם נקרא קול, שיוסף מכונה חלקול, נכון? אז עכשיו, למה הקול הם נקראים פה קול? כל אחד על שם ההכללה שיש בו. עכשיו, לא אכנס יותר מדי, פה נעצור, לדוגמה, כן? פה נעצור, אבל נחזור אלינו. עכשיו, בעצם השכינה היא זו, מלכות דאצילות. בסדר? עכשיו, כל יהודי מקבל את נשמתו מעולם האצילות, מאלוקות ממש. אבל הוא מקבל את זה מנשמה כלל ישראלית אחת. אין את זה בכל העולם, רק בעם ישראל. שכל יהודי בישראל, הנשמה שלו היא כללית. הגם שהיא רק אצלו, כי כמו שאמרנו, זה הלך אליך, זהו. אתה רואה את הנקודה הזאת? לא נמצא אצל אף אחד בעולם, רק אצלך. אבל למי ישייך את הנקודה הזאת? לכלל ישראל. עכשיו כללי, אנחנו מבינים מה זה כללי. מה זה כללי? מה זה כללות ישראל? מה הכוונה? המעיין של השכינה, שהכל כלול בו, וזה נשמה אחת לגמרי. ממילא הנשמה שלך ושלך, זה נשמה אחת. פשוט, נקודה ממנה הלך אליך, נקודה ממנה הלך אליך. אתם מבינים? אז זה בא לתניה, פרק למד ב' לב התניה. למה ואהבת אחר כמוך זה כל התורה? מה ההיגיון? בן אדם לחברו, הבנתי. למה זה כל התורה? למה ואהבת אחר כמוך זה כל התורה? אומר בעל התניא שהנשמות שלנו אב אחד לכולנו, והם אחד ממש. שיהודי הוא מתרומם מחיים מאוסים של גוף, מרומם את גופו, כן? והולך ועולה במעלות התורה והיראה. הוא בעצם צועד במעלה נשמתו, הוא הולך ומתקרב אל הנשמה שלו. כשהוא יגיע לשורש של הנשמה שלו, מה הוא ימצא פה? את כללות ישראל, נכון? ומה הוא יגלה? שבעצם כל היהודים כולם הם נשמה אחת. מה תהיה התוצאה? ואהבת אחר כמוך. זה האדמור מנחם מנדל, האדמור האחרון. הרבי, זכותו להגן עלינו, היה יהודי אחד שמתקשר אליו בטלפון, חוסית, מתקשר לרבי. מה קרה? עונה לו המזכיר. אומר לו, תראה, אני, יש לו, הייתה לו, לאותו יהודי הייתה לו קרובה, שיהודיה, שרצה להתחתן עם גוי. אז זה אומר, מה לעשות? המזכיר הולך, שואל את הרבי, חוזר חזרה, אומר, תגיד לה בבקשה שיש יהודי אחד זקן שלא ישן בלילות בגלל שהיא רוצה להתחתן עם גוי. גם בשבילו, בתור חוסיד, זה היה מאוד תמוע. אז הוא אמר, לא הבנתי, יהודי אחד, מי זה? מה מדובר? ואז הוא שומע, מישהו חוטף את הטלפון, ואומר לו, מנחם מנדל, כאילו הרבי לקח את הטלפון, אמר לו, תגיד, זה מנחם מנדל. טוב, הוא חסיד, אמיתי. מי שלא חווה את זה, כשהרבי היה בחיים, איך אומרים, הפסדתם. טוב, חסיד חב"ד, הרבי אמר, הוא ניגש לדירה שלה, לפני זה הוא, מה שנקרא, מתעטף קצת בכל מיני שכפצים וזה, שהכל יהיה בסדר. הוא דופק בדלת, הוא אומר, מה אני אעשה? היא תפתח את הדלת, מה? הוא אומר, אני אומר לה את זה מיד. קיצור, היא פותחת את הדלת, תדעי לך שיש יהודי אחד, זקן, שלא ישן בלילות, כי את רוצה להתחתן עם גוי. מסתכלת עליו, אומר, טוב, בוא תיכנס, היא אומרת לו. הוא מסתכל, מה? כל הזמן היא זורקת אותו וצועקת עליו, שעזוב אותה בשקט. פתאום, בוא תיכנס, זה טוב, נכנס, זה קרובה שלו, כן? נכנס, היא אומרת לו, מי זה היהודי הזה? יש לך תמונה שלו? עכשיו, כל חסיד חב"ד בזמננו, היה לו את הדולר של הרבי בארנק עם התמונה של הרבי. אז הוא בשמחה גדולה שולף את התמונה של הרבי ומראה לה. היא אומרת לו, אתה לא מאמין. אומר לה, מה? אומר לה, היהודי הזה שאתה מראה לי פה בתמונה. הוא בא אליי כל לילה בחלום ובוכה לי ומשגע אותי. מה את עושה? את יהודיה? איך את עושה כזה דבר? שומעים מה זה? איך הוא עושה את זה? איך הוא עשה את זה? איך יכול להיות? איך הוא עשה את זה? תדעו לכם שזה לא הרבי שלט בכל התורה. כל הרמב״ם בעל פה, משהו שמזכיר כמו הרב קוק כזה. שלט בכל התורה. אז איך הוא עושה את זה? איך הצדיקים האלה, במדרגות האלה, איך הם מגיעים, איך הם עושים את זה? אז תשימו לב. התשובה היא מאוד פשוטה. פשוטה ואיך אומרים, נשגבת מהשגתנו שנזכה, אבל כרגע, כן? פשוט כשאומר לך בעל התניא, פרק למד ב', ואני מציע לכם לראות את זה בפנים, כי זה בלשון שלו, אבל זה האמירה שם. כשהיהודי עולה במעלה נשמתו, והוא מגיע לכאן, הוא ביחד עם כל נשמות ישראל, והוא יכול לראות בדיוק מה קורה עם כולם. רק מה? צריך לזכות לזה. הרבה לימוד תורה, הרבה דבקות, ללמוד טוב, ללמוד כדי לדעת. לא ללמוד בשביל שהנה עבר סדר בוקר, ללמוד כדי לדעת. במה מציע, ההתחלה שם זה סוגיות קסימות שאי אפשר לתאר בכלל. אך אגב, כדאי להגיע עד אף ג' עמוד א' שם למטה. עכשיו לומדים ברכות. אז מה אמרתם לי במה מציע? כן. אז קיצור לענייננו חברים, שימו להם. אז ההבנה היסודית שכנסת, עכשיו תפתחו, בואו. כן? תפתחו בבקשה באורות ישראל, פרק א' פסקה א'. עמוד קוף למד ח' עמוד קוף למד ח' בישן, בחדש, מישהו רוצה להגיד? בסדר? אומר לנו מרן הרב, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. רמב"ן, בול. מה זה תמצית ההוויה כולה? שהכל כלול בה, זה כמו תרכיז כזה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה, אז עד עכשיו לא היינו בעולם הזה. אז איפה היינו? במלכות האצילות, בקלה, הכלולה, כנסת ישראל, השכינה. אז זה בשמיים בכלל, הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים. נכון? אז מה אומר לנו הרב? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש. מה זה ממש? מי אמר? מי אמר? שירים את היד. מי אמר? כל הכבוד. אז זה אצל חבדניקים, הוא אומר לך בקרוב ממש, אז תדע לך שהוא רומז לרבי, כן? אבל בכל אופן ענייננו, מה הכוונה שלו ממש? ממש זה הנה פה, תראו את הקיר הזה, קיר תמך הזה פה, עם הבלטות, העץ פה בחוץ, העצים למעלה, אתה רואה את היהודים פה בחדר, השכינה פה. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש. כל אחד מכם יש בו אור שכינה. כל מה שצריך לעשות זה לזרוע בשדה ולקצור. זה הכל. יש לכם שדה. כל אחד מכם הוא שדה אשר ברכו השם. כל ישראל, כל ישראל, כל ישראל, בכף כמובן, לא כל ישראל בירושלים, כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה חלק? מה הכוונה? הנשמה שלך. אתה צריך לעבוד, לגלות אותה, לגלות את האורות שלך, את הייחודיות שלך, את האור המיוחד שנמצא רק אצלך. אין עוד אף יהודי שיש לו את האור שלך. אין. אתם מבינים? אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו, באומה הישראלית, ממש. ממש. בחומריותה, מה זה גוף של יהודי? קדוש. מה זה אכילה של יהודי? קדוש בבני מאב. קדוש במאב. שיהודי אוכל, זה... הקדושה אוכלת. בפשטות של החיים. מה זה גוף של יהודי? מה זה חומר? מה זה כסף של יהודי? יהודי הולך, קונה סיר. הסיר הזה סחרו מאבטחים. מרגע הייצור עד שזה הגיע אליו, כושר למאדרים. לא עשו בו שום דבר. קונה את הסיר מאיזה חברה סינית, מה הוא עושה דבר ראשון? הולך למקווה לטבול כלים. על מה? למה? כי זה עבר מקניין של גוי לקניין של יהודי. אז מה? זה התעלה בקדושה. אז זה בכלי אוכל. מתכת דאורייתא, זכוכית, לכאורה דרבנן, כן? כתוב אצל אברהם, אבינו כשהוא קונה את שדה המכפלה מאפרון, ויקום! אומר רש"י, הייתה לו תקומה, יצא מאדם של אפרון, לאדם של אברהם. ישראל ותחייתו ג' כן? ישראל ותחייתו ג' בעמוד כ"א, באמצע הפסקה, תגיד בקול, לא הולך, כ"ח בי החדש, אז אומר הרב, יש נטיפות של קודש, איזה עמוד? כ"ט? אצלנו, בישן זה כ"א, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אתה רואה את זה או לא? איזה? בכ"ח? שורה חמישית. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל, דלגו שורה. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. למה הכל אצלנו קודש? גם החומריות. מאוד פשוט. אנחנו בנויים כגלדי בצל. פה באמצע יש נשמה אלוקית. סביבה יש את הרצון, סביבה יש את השכל, הרגש. אני אצרף לו את הדמיון, למרות ש... בסדר? אחרי זה יש את המידות של הנפש, כל האופי וזה. ואז יש לנו את הגוף ואת המעשה. זה גלדי בצל. בצנז יש מנהג, בשבת בבוקר, לאכול חתיכת בצל. מישהו מכיר את זה? אז הרי בערב יקוטל יהודה הלברשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הגיע לארץ ובנה פה את צנז, ואת הבית חולים, קריית צנז, הכל זהו. הוא היה בשואה. אז הוא... הבטיח שהוא נותן חצי עולם הבא שלו למי שייתן לו איזה חתיכת בצל בשואה, בשבת בבוקר, כדי להמשיך את המנהג של צנז לאכול בשבת הבוקר חתיכה מבצל. אין? כל המנהגים האלה זה לא סתם. אין? אז אנחנו בנויים כגלדי בצל. עכשיו שימו לב. כל שכבה מלבישה לשכבה הפנימית. אז אם זה כך, נגיד שאני רוצה לעשות משהו עם גופי. מאיפה יש לי חיים לגוף? אני יכול להביא חיים אחרים? כן או לא? אין לי חיים אחרים. אני יכול להביא רק חיים מהנשמה, נכון? אומר רבי משה קורדוברו בספר תומר דבורה, ספר מוסר על פי הקבלה, כשיהודי הולך וחוטא, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא לחטוא, כי אין לו חיים אחרים. זה מה שאומר הרב בתחילת ישראל ותחילתו ג' שמה, כשמרכז החיים של נשמת ישראל, בקודש הוא. במקור הקודש הוא. אז במילה, אין לך חיים אחרים. בסדר? ולכן גם החומריות הישראלית, גם היא מהירה מאור השכינה. כי חיינו, חיי השכינה. זה מה שאנחנו. בסדר? טוב. עכשיו, אחרי כל ההבנה הזאת, אז אנחנו יודעים שכשהרב אומר כנסת ישראל, הוא מתכוון לשכינה, והוא מתכוון גם לאומה הישראלית. כי בסוף זה מתגלה בעם ישראל. בסדר עד כאן? יופי. אז הסברנו קצת מה זו נשמה, לא הלכנו עד הסוף, אבל הסברנו יסודי, ומאיפה הנשמה באה? מכנסת ישראל. עכשיו אני אגלה לכם כלל, של כל מי שנכנס לשיעורים שלי, צריך תמיד להיזהר לא לצאת לפני שנגמר השיעור. כי תמיד בדקות האחרונות יש בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל את הרווח הגדול. אז לכן אני אומר, לא כדאי לצאת כמה דקות לפני הסוף. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק ה', נכון? פסקה? כמה? י' ב', קדימה. כנסת ישראל, אז מי זה כנסת ישראל? מי זה? תזכיר את השם שלך. אחיה. מי זה כנסת ישראל? מי זה? תגיד לי. אחד, מי זה כנסת ישראל? מי זה אבל? מה זה כנסת ישראל? השכינה, יפה. שתיים, מה זה כנסת ישראל אם ככה? אם זה השכינה, אז מה זה כנסת ישראל? האומה הישראלית. בסדר? זה גם וגם. לפעמים הרב מדבר רק נטו על השכינה, ולפעמים על עם ישראל, שזה אותו דבר. למה? כי עוד פעם, כנסת ישראל, למה היא נקראת כנסת? מי זוכר? כי כנוסת כל, הכל כנוס בה. כל הטוב האלוהי. כן? כנסת ישראל, היא מגלה בכל חליפות הזמנים, בכל חליפות הדורות, כן, תקופות, אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. כל דור, כמו שהפסוק אומר, בינו שנות דור ודור, כל דור מגלה איזה צורה ישראלית נוספת. כן? נגיד, היה את הדור שעסקו בגמרה, וזה היה הגילוי הישראל, זה היה עיקר העיסוק. וגם היום עיקר העיסוק בגמרה, אבל לא כמו אז. איך רואים? אז היה בכל עיירה, בכל כפר יהודי כזה, ש"ס אחד, גג שניים. אתה רוצה ללמוד כתובות? תרשם אצל הרב. מתי אתה יכול לקחת מסכת כתובות? כן? והגויים היו מוציאים את ספרי הגמרא לרחוב העיר ושורפים אותם. ושתבינו מה זה, עכשיו מאיפה גמרות, מאיפה? היה להם ש"ס אחד, שרפו אותו, הגויים. כלומר, המלחמה הייתה על האלימות גמרא, כי זה היה העניין, זה היה מרכז של הדור, זה כמה דורות, כן? אבל זה כל דור מגלה אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים של כנסת ישראל, של האומה הישראלית. אז ממילא בכל דור יש איזה גילוי, כמובן שהדור שלנו זה העניין של הצורה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, זה העניין שמתגלה בדורנו, כן? הדברים האלה דברים של הרב חרלאפ, כן? הדברים האלה דברים של הרב חרלאפ, ואנחנו באמצע שיעור. אז הדברים האלה דברים של הרב חרלאפ, שהוא אומר בכל דור יש איזה נקודה של הדור, ואז כל היהדות כולה עוברת דרך הנקודה הזאת. אז היום אנחנו רואים לדוגמה שהעניין שלנו היום זה ארץ ישראל, שהכל, כל המאבק על תורה, על מצוות, הכל עובר דרך ארץ ישראל. כלומר, כשאתה מסתכל, לא אומרים מאבק דתי או מאבק על דמותה של המדינה, היום כבר יותר אומרים, אבל שנים לא אמרו, מה אמרו? ימין ושמאל, וימין ושמאל באיזה עניין? ארץ ישראל. אומר הרב חרלאפ, העניין של הדור הזה זה ארץ ישראל. כל התורה עוברת, שמירת שבת, דרך ארץ ישראל. קיום מצוות דרך ארץ ישראל. האופי של המדינה דרך ארץ ישראל. אם אתה בעד ארץ ישראל, אז אתה בעד הקדוש ברוך הוא. בעד תורה ומצוות. אם אתה לא בעד ארץ ישראל, אז אתה אולי בעד הקדוש ברוך הוא, אבל לא בדיוק עם תורה ומצוות. אתם מבינים את הדבר הזה? אז זה מה שהרב פה אומר, שבכל דור יש איזה צורה מתוך האורות המרובים של כנסת ישראל, שהדור הזה מגלה את העניין הזה. בסדר? הלאה. עכשיו ממשיך הרב אומר, והעתיד שלה, העתיד של האומה הישראלית, דרך אגב, השיעור מסתיים ב-3:10, אנחנו משתדלים לדייק. בסדר? מבחינת ההתארגנות שלכם, שתדעו, מתחילים 2:10, מסיימים 3:10, בלי נדר, בעזרת השם. והעתיד שלה, של האומה הישראלית, הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שיעירו כולם בה, שיעירו בה כולם, בבת אחת. בבת אחת. וזה הדור שלנו, חברים. זה הדור שלנו. בדור שלנו אנחנו צריכים את הכל. אומר הרב קוק באגרותיו, כשם שאנחנו לא מחכים שהגאולה תבוא, ואנחנו קמים ופועלים על מנת להביא את הגאולה, להקים את המדינה, ככה אנחנו גם לא מחכים שאליהו הנביא יבוא, אנחנו מביאים אותו. אומר הרב, איך אנחנו מביאים את אליהו הנביא? אומר, עבודת השלום. עבודת השלום, לחבר את כל התורות, כל הדרכים, כל מה שנלמד בעם ישראל בכל הדורות, הכל בבת אחת, הכל ביחד. זה הדור שלנו. והר"ן מדבר על זה, שהדור הזה, העניין שלו זה ההכללה, ובגלל שהעניין שלו זה ההכללה, אז יש אנשים שמאבדים קצת את הדרך מרוב הכללה, כן, אז בסדר, אז הר"ן מדבר על זה בישראל ותחילתו כף ג', אין לי זמן עכשיו, אני רק אקריא משפט, מתוך גודל הכללות, הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא, יש שמתבלבל העולם, עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוג וינוע מתלמוד לתלמוד וכו', ועמים רבים מתבלבלים. למה? כי זה דור של הכללה. עכשיו, היום כשאנחנו נותנים שיעור, לא של ללמוד פסקה באיזה, אלא שיעור בבית הרב, אז יש דף מקורות, והדף מקורות אף לכל חלקי התורה, איך יכול להיות? מה, אני לא הרב קוק. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד לנו לעולם תוכנות. כן? כלומר, כשאני מחפש עכשיו דבר, מאחר ואני קטן לעומת דורות קודמים, ודווקא אני, הדור של היום, צריך להכליל, כן? אז הביא לנו את התוכנות שמאפשרות לנו להגיע לעיון רחב, כמו שהרב כותב באורות התשובה. עיון לא צריך להיות במילה אחת, הוא צריך המילה הזאת, אבל מתוך לראות את כל הסוגיות שקשורות. כן? ככה הרב שאול ישראלי זצ"ל, ככה היה נהיה השיעור כללי שלו. הוא היה מתחיל עם איזה תוספות במסכת שלומדים. ואז הולך לגמרא הזאת, מקשה, לומד את הסוגיה, מקשה קושיות. הולך למסכת ההיא, מקשה קושיות. למסכת איזה 4-5 סוגיות בכל רחבי השס. אחר כך חוזר ונותן יסוד אחד שפותר את כל הסוגיות ביחד. זה הרב שאול ישראלי זצ"ל. במרכז הרב. בכל אופן לענייננו, אומר הרב, עוד פעם, כנסת ישראל היא מגיעה לה בכל חליפות הזמנים, כלומר בהתחלפות התקופות, זמנים במובן, לא רק זמן של שעון, אלא זמן במובן מה עכשיו ואות הזמן, מה התקופה, מה עוסקים עכשיו, כן? אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. כל תקופה יש איזו נקודה שמתגלה. והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת, כלומר עד הסוף, המיצוי של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת. נכון? זה התפתח בתקופה הזאת, זה בתקופה הזאת, זה בתקופה הזאת. עכשיו הכל יאיר בבת, שיאירו בכולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת, תאיר על פני תבל, תאיר את כל העולם כולו. עכשיו, מה זה התפארת הכללית הזאת? אז המילה תפארת, כן, יש לה כמה מובנים, אבל קודם כל המובן הכי בסיסי, תפארת מלשון פורות. אני כבר כותב את זה שתבינו איך זה כתוב, כי זה לא כתוב כמו שזה נשמע. זה כתוב בנביא, אני כבר אמרתי, והיד שלי כואבת, צריך לבדוק אם זה לא מהמחכים של הלוחות בישיבות, זה כאילו מארגנים לנו התעמלות, שלא, אתם יודעים, שלא נניח את הנושא של שרירים, אז במקום שכיבות צמיחה, אז נותנים לנו מחכים כאלה שאתה צריך לעבוד קשה. כן, זה רק בשביל להצחיק אתכם וקצת להעלות חיוך על השפתיים, כי החפץ חיים אומר שתורה שלומדים עם חיוך, עם שמחה, שווה פי אלף, מתורה שלומדים עם איזה פרצוף בועס, כן? אז מה רציתי להגיד לכם, תגידו? פורות, יפה מאוד. אז פורות כותבים ככה, עם חולם. בסדר? עכשיו, מה זה פורות? זה ענפים. ענפים. מה זה תפארת כללית? כלומר, ההתענפות וההסתעפות שמוכללת בסקירה אחת כוללת. אתם מבינים? כל האורות של כל הדורות, במקום אחד, בסקירה כוללת, זה נקרא תפארת כללית. בסדר, חברים? כלומר, אנחנו לא מניחים מילה ברב קוק שהיא סתם, כאילו, הרב מתכוון, הרב מתכוון. לא, תגיד לי בבקשה, מה זה המילה הזאת? מה הרב רוצה פה? לדייק, להיכנס, לחקור, לעומק, כדי להבין באמת מתוך זה מה הרב אומר. דרך אגב, ידיעה נוספת, שיש לנו 10 ספירות, ובזה אני... שנקרא, אם מישהו עוד עד עכשיו עוד היה קשה לו עם ספירות, אז נוודא עד הסוף שהוא יצא מזה, מה שנקרא. כן? אז יש לנו כתר למעלה, חוכמה, בינה, דעת שהיא לא ספירה, בסדר? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שאני מזכיר לכם, שמלכות זה הצילות היא השכינה. עכשיו שימו לב טוב, שימו לב טוב, שימו לב טוב. הם מתחלקים לשלשות, כן? אבל הם מתחלקים בעוד חלוקה. עכשיו, המילה פרצוף פירושה מערכת. מערכת. חוכמה היא פרצוף אחד, בינה זה פרצוף שני. עכשיו שימו לב טוב מה אני עושה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, פרצוף שלישי, ומלכות, פרצוף רביעי. בסדר? וכתר כמובן, שהוא מתחלק לשתיים, אבל אין זמן עכשיו לזה, גם לא צריך, זה כבר קבלה ממש. אז לעניינו עכשיו שימו לב. תפארת היא כאילו החלק הזה בגוף האדם, שיד ימין מחוברת אליו, ויד שמאל, למה? כי האדם הוא השתקפות של 10 ספירות, הוא לא 10 ספירות, זה אלוקות שם, אם זה בעולם האצילות לדוגמה, כן? אבל האדם בנוי בצורה שהיא כמו השתקפות, היא כמו הסברה הזה על הלוח, ככה אנחנו בנויים, מסבירים, כאילו משתקף בנו המבנה האלוקי, כן? אז בעצם זה כאילו כמו גוף האדם, ידיים חוברות, רגליים חוברות עליו, כן? אז פה התפארת, אם תשימו לב, יש לה שש קצוות, כאילו היא באמצע, אבל יש לה פה 1, 2, 3, 4, 5, 6. כאילו יש לה ענפים, יש לה פורות. זה כאילו כמו עץ עם ענפים. כאילו האצל גולני עכשיו הוא אצל תפארת. פעם איתי, שלח לי אחד, דיברתי בשיעור בבית הרב לסיירת גולני. ואמרתי שסיירת גולני בונה את המדינה, בונה את גלות אור השם, בצבאיות שבה, בסדר, לא משנה עכשיו. ואז מישהו כתב לי, הרב, זה לא פייר. יש לי בן בסיירת צנחנים, מה, לא מגיע. אני חייב לרשום לי את זה, כי אני אמרתי לו שבלי נדר נאזן את התמונה. ועד עכשיו לא עשיתי את זה, אז אתם תסלחו לי, כי זה כבר כמה שיעורים שאני מזכיר את זה, ולא עשיתי את זה. אז חייב לרשום לי תזכורת. אבל בכל אופן, מה יוצא? שהנושא של ענפים והתענפות, כמו התעץ, יש לו כל מיני ענפים שמסתרגים לפה ולשם וכו'. אז כל האורות של כל הדורות, כשאתה מכליל את הכל בדור אחד, זה תפארת כללית. תפארת כללית. מקווה שאני מובן, אבל התפארת הזאת תאיר על פני תבל. חברים, אנחנו פעם בה נחזור שוב לפסקה הזאת, אבל אני מאוד שמח על השיעור של היום, אני מקווה שגם אתם, משום שיש פה אנשים שיושבים פה כבר כמה, שנה או שנתיים לא זוכר, ויש אנשים שרק נכנסו, אז צריך שיהיה לפחות עולם מושגים בסיסי, שיהיה משותף לכולם. אז זה מה שעשינו היום, תשתדלו לעכל ולהיכנס ככה לראש, ובעזרת השם פעם הבאה, אנחנו באורות ישראל פה, בפרק פרק ה', פסקה י' ב', חזקו ואמצו. חודש טוב ומוצלח.